השיעור היום מוקדש בעזרת השם לרפואת הנפש והגוף, לשמחה בת לאה, בתוך שער חולי ישראל. נודה לכולכם אם תלמדו לרפואתה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ט' במסכת סוכה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה בתחילת עמוד א' ונסיים בשליש התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 10 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על האם צריך לבנות את הסוכה לשם מצוות סוכה. בחלק השני נדבר על סוכה שנמצאת מתחת לאילן. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, הזכרנו את זה גם אתמול בקצרה. האם צריך שהסוכה תיבנה לשם מצוות סוכה? או שאפשר לקחת סתם סוכה שנעשתה סתם בשביל צל ולהשתמש בה לסוכה. לגבי זה יש מחלוקת, לפי בית הלל לא צריך לשמה, לפי בית שמאי צריך. שוב, לבית הלל לא צריך, לבית שמאי צריך. עכשיו, לגבי בית שמאי שצריך, מה קורה אם הוא עושה את הסוכה סתם, והוא לא חשב האם זה לשמה או לא לשמה? אז זה תלוי מתי זה. אם הוא עשה את זה תוך 30 יום לחג, אז מן הסתם הוא התכוון לשמה. אם הוא עשה את זה לפני, אז אי אפשר להניח שזה לשמה, וזה פסול לפי בית שמאי. עד כאן המחלוקת, ועכשיו עיקר הדיון זה לגבי מה המקור לבית שמאי. לגבי זה, אנחנו נראה שיעלו בגמרא שלושה מקורות אפשריים. את המקור הראשון אנחנו נדחה, את המקור השני נקבל, ונראה איך בית הלל יגיבו למקור הזה. המקור השלישי לא מובא כאן בגמרא כמקור לבית שמאי, אלא יותר כקושייה על בית הלל. נראה את זה עוד מעט. אז המקור הראשון שהגמרא מביאה זה מויקרא כ"ג, כתוב שם חג הסוכות שבעת ימים להשם. מה זה להשם? לכאורה הכוונה שצריך לבנות את הסוכה לשם המצווה של השם, כלומר כמו בית שמאי. זה מקור אחד אפשרי לבית שמאי, אבל הגמרא דוחה את זה כי אומרת שהפסוק הזה כבר תפוס ללימוד אחר, וזה שהסוכה היא מוקצה. כלומר, אם למשל יש לי עץ מהסוכה שהתפרק ממנה מתישהו במהלך חול המועד, אני לא יכול להשתמש בעץ הזה למשהו אחר, כי העץ הזה כבר הוקצה למצווה. איך לומדים את זה מהפסוק? אז רבי עקיבא לומד את זה מלהשם, שזה להשם ולא לצורך אחר. רבי יהודה בן בתיירא לומד את זה מזה שכתוב כאן חג הסוכות, אז הוא מקיש את הסוכה לקורבן החגיגה, וכמו שהקורבן אסור בהנאה בהתחלה, כך גם הסוכה. בכל אופן, הפסוק הזה כבר תפוס לזה. וממילא, זה לא מקור טוב לבית שמאי שצריך סוכה לשמה, אז אנחנו עוברים למקור השני. המקור השני זה מפסוק בדברים תציין, כתוב חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, עוד פעם חג הסוכות תעשה לך וכולי, ודורשים את הפסוק כאילו שזה הפוך, במקום חג הסוכות תעשה, כאילו שכתוב תעשה חג הסוכות, כלומר תעשה את זה לשם חג הסוכות. אז זה המקור השני שהגמרא מביאה, ועם זה באמת בית שמאי שערו, שזה המקור שצריך לשם מצוות סוכה. עכשיו, מה בית הלל יעשו עם הפסוק הזה? הם יאמרו שזה תפוס למשהו אחר. למה זה תפוס? לזה שאם אדם לא בנה סוכה לפני החג, הוא יכול לבנות את זה גם במהלך חול המועד. דורשים את זה מהפסוק כאילו שכתוב, בחג הסוכות תעשה לך, כלומר גם באמצע החג. זה מה שבית הלל עושים עם הפסוק הזה, לעומת זאת לפי בית שמאי זה פשוט לא נכון, אי אפשר לבנות באמצע החג, צריך לבנות לפני, כמו שבאמת אומר רבי אליעזר בדף כ"ז. ממילא, התחלה של אותו פסוק עדיין פנויה לפי בית שמאי, ולומדים מזה כאמור שצריך לבנות את הסוכה לשמה, זה לפי בית שמאי, אבל לבית הלל הפסוק כאמור תפוס למשהו אחר. אז זה המקור השני לבית שמאי, ועכשיו בשליש התחתון של עמוד ב' אנחנו עוברים למקור השלישי. המקור השלישי לא ממש מובא במפורש בגמרא כמקור לבית שמאי, אנחנו מציגים את זה כך כאן, כי נראה לנו שזה באמת מגמת הגמרא, אנחנו טיפה משנים כאן מהסדר. בכל אופן, המקור השלישי זה מאותו פסוק עצמו שהזכרנו הרגע, חג הסוכות תעשה לך, אבל הפעם הגמרא מציעה לא ללמוד את זה מחג הסוכות תעשה, כמו שבית שמאי עשו לפני רגע, אלא מהמילה לך, חג הסוכות תעשה לך. איך נלמד משם? אז הגמרא מביאה דוגמה ממצווה ציצית. במצווה ציצית כתוב גדילים תעשה לך, וגם רב וגם שמואל דורשים מהמילה לך, לך, לשם חובך, כלומר לשם מצווה ציצית. לפי רב צריך רק בתלייה של החוטים לשם מצווה, לפי שמואל כבר בתביעה, בכל אופן לפי שניהם לומדים מהמילה לך, שזה לשם המצווה. אז לכאורה, כמו ששם לומדים את זה מלך, אז גם אצלנו מתעשה לך, לכאורה צריך ללמוד שזה אמור להיות לשמה. זה המקור השלישי האפשרי לבית שמאי, וזה בעצם מובא כאן כסוג של קושייה על בית הלל, איך הם יתמודדו עם המקור הזה. הרי לכאורה יש כאן עוד מקור לזה שצריך לשמה. על זה עונה הגמרא, עקרונית אתה צודק, אבל בסוכה המילה לך כבר תפוסה למשהו אחר. למה היא תפוסה? לפסול סוכה גזולה, כלומר תעשה לך משלך ולא ממשהו שהוא גזול. ממילא אי אפשר ללמוד כאן את הדין של ישמע. לעומת זאת בציצית, נכון שגם שם יש פסול בגזול, אבל לומדים את הפסול הזה מפסוק אחר, ועשו להם ציצית. ממילא גדילים תעשה לך, בציצית כן פנוי לדין של ישמע, אבל בסוכות הוא לא פנוי לזה. זה היה המקור השלישי, אבל כאמור דחינו אותו, ובעצם נשארנו רק עם המקור השני, שלבית שמאי לומדים חג הסוכות תעשה לך, כלומר תעשה לשם חג הסוכות. לפי בית הלל, מהפסוק הזה פשוט לומדים משהו אחר, שאת הסוכה אפשר לעשות גם באמצע חול המועד. בזה הגענו בדיוק לשורה האחרונה בעמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי הדין של ישמע. הנושא של החלק השני שמתחיל במשנה בעמוד ב', זה לגבי סוכה מתחת לאילן. עכשיו לפני שנתחיל את זה נקדים, שאנחנו הולכים לדבר עכשיו על שתי בעיות. בעיה אחת, שעולה במשנה בי"א עמוד א', זה סיכוך בענפים שעדיין מחוברים לקרקע. למשל, אם אני לוקח גפן שמחוברת לקרקע ומדלה אותה, כלומר מכופף אותה על הגג של הסוכה ומעל זה שם סכך, אז כל הענפים של הגפן הם סכך פסול כי הם עדיין מחוברים לקרקע. עכשיו, על הבעיה הזאת אפשר להתגבר לפי המשנה שם, זה אם יש רוב של סכך כשר. כלומר, כיוון שהסכך הפסול והכשר כולם ביחד על אותה סוכה, אז אנחנו מתייחסים לזה כסוג של תערובת, וממילא הסכך הכשר מבטל את הסכך הפסול, כי הפסול הוא מיעוט. עד כאן לגבי הבעיה הראשונה שנדבר עליה. הבעיה השנייה שנדבר עליה, אם מופיעה במשנה שלנו בעמוד ב', זה לגבי מישהו עושה סוכה מתחת למשהו אחר, כמו למשל מתחת לסוכה. כאן הבעיה זה לא שזה מתחת למשהו פסול, כי הוא עושה את זה מתחת לסוכה כשרה, אלא הבעיה היא עצם זה שהסוכה לא עומדת בפני עצמה, אלא היא מתחת לאיזשהו משהו אחר. הגמרא לומדת את זה בשליש התחתון של עמוד ב' מהפסוק בויקרא כ"ג בסוכות תשבו, כלומר צריך לשבת בסוכה, סוכה עצמאית, ולא בסוכה מתחת לסוכה אחרת. בסוכות תשבו, ומסביר רב נחמן בר יצחק, כיוון שבכתיב כתוב את זה בלי וב, כלומר כאילו שכתוב בסקת, כלומר בלשון יחיד, אז דורשים מכאן שצריך לשבת רק בסוכה, ולא בעוד דברים, לא בסוכה בתוך הבית, לא בסוכה תחת סוכה, וגם לא בסוכה תחת האילן. אז הזכרנו עכשיו שתי בעיות, בעיה אחת זה סוכה שיש עליה סכך פסול, כלומר סכך שעדיין מחובר, ובעיה שנייה זה סוכה מתחת למשהו אחר, ועכשיו מתוך שתי הקדמות האלו ניגש לנושא שלנו. הנושא שלנו כאמור זה סוכה שבנו אותה מתחת לאילן. אומרת המשנה שהסוכה פסולה בדיוק כמו שאם היינו בונים את הסוכה בתוך בית. עכשיו בשלב הראשון כנראה שהגמרא מבינה שיש כאן רק בעיה אחת, וזה עצם זה שהסוכה היא מתחת למשהו אחר, כמו סוכה מתחת לסוכה. ממילא אומר רבא, מתי יש לי בעיה? רק אם באילן למעלה צילתה מרובה מחמתה, ואז באמת זה נחשב שזה מתחת למשהו אחר. אבל אם באילן למעלה חמתה מרובה מצילתה, אז זה לא נחשב בכלל שזה מתחת למשהו אחר, כי ברגע שחמתה מרובה מצילתה, אני יכול להתעלם מזה, זה לא נחשב כלום. מניין לנו שזה לא נחשב כלום? כי הרי המשנה דימתה את זה למי שעושה סוכה מתחת לבית, אז כמו שבית זה צילתה מרובה מחמתה, אז גם מתחת לאילן זה דווקא צילתה מרובה מחמתה, אחרת אני פשוט מתעלם מהאילן. זאת הקולה של רבא, אבל הגמרא מקשה על זה, ומשמע שהקושייה היא כזאת. הקולה של רבא מבינה שבמשנה יש רק בעיה אחת, של סוכה מתחת למשהו אחר, וממילא אם אותו משהו אחר צילתו מרובה מחמתו, אז אני יכול להתעלם ממנו, ואין בעיה. אבל זאת הרי רק בעיה אחת, אבל האמת היא שיש כאן בעיה נוספת, וזה שפשוט מעל הסוכה הזאת יש סכך פסול, כלומר אותם ענפים שמחוברים לקרקע. עכשיו הרי את הבעיה הזאת אמרנו שאיך פותרים, פותרים על ידי ביטול, שהרוב הקשה אשר מבטל את אותם ענפים, אבל זה דווקא כשענפים הפסולים הם על הסוכה עצמה, אבל כאן הרי ענפים הפסולים הם למעלה באוויר, ממילא אין כאן תערובת שבה הכשר יכול לבטל את הפסול, אז ממילא אי אפשר לבטל את הפסול, אז איך בכל זאת רב המכשיר את הסוכה הזאת, אפילו שבענפים שבאילן חמתן מרובה מצילתן. כך נראה לנו להבין את הקושייה, ועל זה עונה הגמרא, אתה צודק לגמרי. באמת, כשרבא אמר שאם חמתה מרובה מצילתה זה בסדר, זה באמת רק אם הוא לקח את אותו אילן וכופף אותו עד הסכך, כך שאז באמת יש תערובת, כמו במשנה ביוד א' לגבי הגפן, וכך באמת פתרנו גם את הבעיה הזאת של הסכך הפסול, כי אז באמת הסכך הקשר יבטל את הסכך הפסול. זאת התשובה לקושייה על הקולה של רבה, ועל ידי זה בעצם קצת העלמנו את החידוש ברבה, כי הרי בהתחלה הבנו שרבה חידש שממש אפשר לעשות סוכה מתחת לאילן עם חמתה מרובה מצילתה. אבל עכשיו, לפי מה שאמרנו, רבה בכלל לא דיבר על זה, אלא הוא דיבר על מקרה שיש קצת ענפים פסולים על הסכך עצמו, וממילא אין כאן שום בעיה. לא בעיה של סוכה מתחת למשהו, גם כי חמתו של המשהו מרובה מצילתו, וגם כי זה בעצם בכלל לא סוכה מתחת למשהו, כי זה לא מתחת לאילן. האילן לא באוויר, האילן ממש על הסכך. אז את הבעיה הזאת פתרנו לגמרי, וגם פתרנו את הבעיה של סכך פסול, בדיוק כמו במשנה ביוד א', שהכשר מבטל את הפסול. עכשיו, לפי זה, עולה השאלה, אז מה בעצם החידוש של רב? הרי זה ברור מסברה, וזה גם כתוב במפורש במשנה ביוד א'. עונה הגמרא, החידוש הוא שהיינו חושבים שאולי נגזור גם על המקרה שבו הוא כופף את העץ למטה, עת הוא מקרה שבו הוא לא כופף אותו, כמה שמלן שלא גוזרים. עכשיו, נכון שהמשנה ביוד א' בעצם כבר אומרת שמותר, כלומר היא בעצם אומרת שלא גוזרים, אבל בכל זאת היינו חושבים שאולי זה רק בדיעבד אם הוא כבר עשה את זה, כמה שמלן בדברי רבה שאפשר אפילו לכתחילה. עד כאן החלק השני של השיעור, בזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו מחלוקת האם צריך לבנות את הסוכה לשם מצוות סוכה, לפי בית הלל לא צריך, לפי בית שמאי צריך. ראינו לבית שמאי שלושה מקורות, מקור ראשון זה מחג הסוכות שבעת ימים להשם, אבל דחינו, להשם לא בא ללמד שצריך לשמה, אלא שעצי הסוכה הם מוקצה. המקור השני זה מחג הסוכות תעשה לך, ודורשים תעשה לך לשם חג הסוכות. זה מקור שבאמת נשאר איתו לבית שמאי. לעומת זאת בית הלל לומדים מכאן שאפשר לעשות את הסוכה גם באמצע חג הסוכות, כלומר בכל המועד. לעומת זאת בית שמאי חולקים על זה, כמו שיטת רבי אליעזר בדף כף זין. זה המקור השני. המקור השלישי שהגמרא מציעה נגד בית הלל זה מאותו פסוק עצמו, חג הסוכות תעשה לך, לך לשם חובך, לשם המצווה, כמו שאמרנו לגבי ציצית שכתוב גדילים תעשה לך ודורשים לשם חובך. את זה דוחה הגמרא, בציצית זה נכון, אצלנו זה תפוס למשהו אחר, שאסור סוכה גזולה. לעומת זאת בציצית, את האיסור של ציצית גזולה לומדים מפסוק אחר. זה היה החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על סוכה מתחת לאילן, כשבהתחלה הנחנו שיש רק בעיה של סוכה מתחת למשהו, כמו סוכה מתחת לסוכה, וממילא אמר רבה שאם האילן הזה חמתו מרובה מצילתו, אז זה לא נחשב כסוכה מתחת למשהו, וממילא זה בסדר. אבל על זה הקשנו, זה פותר את הבעיה של סוכה מתחת למשהו, אבל זה לא פותר את הבעיה של הסכך הפסול שיש מעל הסוכה, וכאן אי אפשר לומר שהכשר מבטל את הפסול, כי הרי הפסול למעלה באוויר. לכן הסבירה הגמרא שבאמת רבה התכוון שהוא גם צריך להוריד את הענף למטה לגובה פני הסכך, וכך הוא גם פותר את הבעיה של הסכך הפסול, כי הכשר יבטל אותו ברוב. עכשיו על זה שאלנו, אז מה החידוש? החידוש הוא שלא גוזרים עד הוא מקרה שבו הוא לא כופף את האילן. עכשיו נכון שרואים את זה גם במשנה ביוד א', החידוש כאן שאפשר לעשות את זה אפילו לכתחילה. כל הטוב.